בפעם הקודמת הקדשתי את עיקר הזמן לנסות ולהגדיר יותר טוב את מושג המורכבות. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי בעצם מבוסס על זה שהעולם הוא מורכב, מיוחד, מורכב, מתואם, אמרתי יש כל מיני ניסוחים, אני כרגע לא נכנס להבדלים הדקים ביניהם, וניסיתי להגדיר את המושג מורכבות, כי הרבה פעמים בהקשר הזה עולה הטענה, שמורכבות זה בעיני המתבונן, מה שנראה לך מורכב ומיוחד, בעיני מישהו אחר ייראה פשוט. כן, אנחנו בנויים באופן שסדרה של 100 פעמים המספר 6, שיוצא בקובייה, היא נראית נורא מיוחדת. אבל בעצם היא לא פחות מיוחדת, לא יותר מיוחדת מכל סדרה אחרת של 100 תוצאות בהטלת קובייה. אם יהיה מישהו שהראש שלו בנוי באופן שדווקא התוצאה 1, 4, 3, 6, 6, 1, 1, 5, 9, תמשיכו עד 100 פעמים, היא התוצאה המיוחדת, אז זה מה שיהיה מיוחד בעיניו. זה רק, כן, המיוחדות היא בעיני המתבונן. זאת בעצם הטענה הרבה פעמים בהקשר הזה. וכנגד זה, ניסיתי להגדיר את המושג מיוחדות בדרך מתמטית, מדעית, לא יודע איך לקרוא לזה, מדויקת יותר, ולהראות שבעצם מדובר פה בהגדרה אובייקטיבית, שהיא לא בעיני המתבונן, ולצורך זה הצגתי את המושג אנטרופיה, הראיתי או הדגמתי אותו דרך מצב של גז אידיאלי בחלל מסוים, חלל סגור מסוים, והטענה הייתה שמצב מיוחד, כשאני מסתכל על מצב הגז, אני בעצם שואל את עצמי כמה מולקולות של הגז נמצאות בכל מקום בחלל, כן, אם תרשתו את זה באיזה מערכת קואורדינטות, אז תגידו לי כמה חלקיקים, כמה מולקולות נמצאות בקואורדינטה XYZ מסוימת בכל החלל, זה מצב מקרוסקופי של הגז. ואמרתי שכל מצב מקרוסקופי כזה מחביא מתחתיו הרבה מאוד אפשרויות מיקרוסקופיות. למשל, כשאני אומר שכל המולקולות של הגז מרוכזות ב-X שווה 1, Y שווה 2, Z שווה 5, אז בעצם אמרתי, בעצם מתחת לזה יש רק מצב מיקרוסקופי אחד, שכל המולקולות נמצאות שם. אבל אם אני אומר שחצי מהמולקולות נמצאות שם, וחצי נמצאות באיזה נקודה אחרת, X שווה 2, 3, 3, אז זה כבר מחביא תחתיו הרבה מאוד אפשרויות. כי נגיד שיש 10 מולקולות של הגז סך הכל בתוך החלל, השאלה איזה 5 נמצאות כאן ואיזה 5 נמצאות כאן, יש המון אפשרויות. כמה אפשרויות יש לבחור 5 מתוך 10, כן? זה בעצם מספר האפשרויות שיש כאן. ולכן זה מספר עצום של אפשרויות, אלפי אפשרויות. ולכן המצב השני הוא מצב שהוא פחות מורכב. האנטרופיה שלו יותר גבוהה. למה? כי יש לו יותר מצבים מיקרוסקופיים שמתאימים למצב המקרוסקופי. זה אומר בעצם, בניסוח אחר, הסברתי את הקשר למידע, זה בעצם אומר שאם תגיד לי שזה המצב המקרוסקופי, נתת לי פחות מידע, אשר אם תגיד לי שהמצב המקרוסקופי זה שכל המולקולות נמצאות בנקודה אחת. למה? אם נתת לי את המידע הזה, עדיין פתוחות בפניי 10,000 אפשרויות מיקרוסקופיות, ואני לא יודע איזה מהן נכונה. לכן המידע שלך, שנתת לי, הוא מועט יותר. לעומת זאת, אם אתה אומר לי שכל המולקולות נמצאות בנקודה אחת, לא חסר לי שום מידע, אני יודע כל מה שיש לדעת על המערכת. במובן הזה זה מכיל יותר מידע. מערכת עם יותר מידע, okay? יותר מידע, זאת אומרת יותר, זה אומר פחות מצבים מיקרוסקופיים שמתאימים למצב המקרוסקופי, זה נקרא יותר מידע, וזה אומר פחות אנטרופיה. יותר מידע זה פחות אנטרופיה. או יותר מידע, יותר סדר, כן וכן הלאה. אז זאת בעצם, זה המדד המקובל בפיזיקה, לא רק בפיזיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, לאי סדר. האנטרופיה בעצם מודדת את אי הסדר, ופה היתרון של ההגדרה הזאת, זה שההגדרה הזאת מציעה מדד כמותי לסדר. זאת אומרת, זה לא עניין שבעיני המתבונן, לי נראה כך ולא נראה אחרת, אלא לא רק ההגדרה האובייקטיבית, לא רק שהיא אובייקטיבית, אלא אני מסביר תופעות פיזיקליות, כן, החוק השני של תרמודינמיקה, זה חוק בפיזיקה. זאת אומרת, אני מסביר תופעות בפיזיקה על בסיס ההגדרה הזאת של מושג הסדר. אז זה אומר שההגדרה הזאת היא לא עניין סובייקטיבי, אנחנו רואים שהעולם עצמו מתנהל על פיה. זה היתרון, היתרון בלהציג את את המושג סדר או מורכבות במונחי אנטרופיה והחוק השני של התרמודינמיקה. אבל כאן אני רוצה קצת לסייג את הדברים, כי אני בעצמי לא אוהב להיזקק למושגים ולעקרונות מדעיים בדיון הזה, מה שנקרא God of the Gaps. כן, הרבה פעמים מוכיחים את קיומו של אלוקים דרך פערים, כן, gaps בידע המדעי. רק שקורה משהו שאנחנו לא יודעים להסביר, סימן שיש אלוקים. כן, קרה נס, יש אלוקים. קרה משהו שאני לא יודע להסביר, יש אלוקים. זה כאילו איזשהו סוג של משחק סכום אפס בין המדע לבין אלוקים. זאת אומרת, ככל שאנחנו מבינים יותר את מה שקורה בהקשר המדעי, כך יש פחות מקום לאלוקים. אלוקים תמיד נשאר באותן ארוגות קטנות שאנחנו עדיין לא יודעים להסביר או לא מבינים. ולאט לאט המקום שלו הולך ומצטמצם, אנחנו רואים שזה תהליך שקורה הרבה פעמים בעולם. ככה אנשים חשים. וככל שהידע המדעי גדל, בעצם יש פחות מקום לאלוקים, כי אלוקים שייך לגפס, לפערים, למרווחים בידע המדעי. ובמובן מסוים, הטיעון שהצגתי כאן גם הוא כזה. אני לא יודע להסביר איך נוצרה כזאת מורכבות בעולם, לכן יש אלוקים. אבל זה פער בידע המדעי, זה לא... זה פער בידע המדעי לא יכול להוות בסיס להוכחה לקיומו של אלוקים, כי פער בידע המדעי מטבע הדברים יכול, ובדרך כלל זה גם קורה, להצטמצם. לאט לאט נחקור יותר, נבין יותר, ואז בעצם יתברר שמה שעשיתי עכשיו, העמדתי את קיומו של אלוקים על פער, ובסוף הפער הזה נסגר. אין אלוקים. זאת אומרת, בסופו של דבר, פער בידע המדעי אמור לגרום לנו לעשות יותר מחקר מדעי, ולא להשיג מסקנות מטאפיזיות. זה בעצם ההנחה שמעלים הרבה פעמים האתאיסטים, ובעניין הזה אני לגמרי מסכים איתם. אני חושב שנוכיח את קיומו של אלוקים דרך דברים שאני לא יודע להסביר במישור המדעי, זה דרך לא, לא מומלצת, לא נכונה, לא רק טקטית, גם אמיתית, לא, 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 לא כי היא תיכשל אחר כך. כי אם היא תיכשל אחר כך, אז כבר מתברר שגם עכשיו היא לא נכונה. פעם לא ידענו גם מה זה אלקטרומגנטיות, לא ידענו את חוקי הטבע האחרים שאנחנו יודעים היום. אז פעם היה יותר אלוקים. זה לא...
יש דברים בקייס, למשל מזג האוויר, שעקרונית אני לא יכול לדעת מה יהיה מזג האוויר בעוד שבוע או משהו.
כן, אבל בקאוס, אני חושב שדיברתי על זה פעם, אני לא זוכר, אולי אני אדבר על זה.
כן, דיברנו ב...
מה?
דיברנו על קייס במשהו אחר.
באמת בעבר היו הרבה אלילים, לכל נושא היה אליל באמת.
תוצאה של חוסר הידע. אליל זה God of the Gaps. זה בדיוק הנקודה. אז מי שרוצה להיכנס לפינה הזאת, מוזמן. אבל אני לא חושב שאני הייתי רוצה למצוא את עצמי שם. אני רק אענה לפרופסור טורקל, אני חושב שכאוס לא קשור לדיון. כי כאוס זה מערכת לגמרי דטרמיניסטית. זה שאני לא יודע לנבא מה היא תעשה בטווח ארוך, זה פשוט בגלל שהחישוב מאוד רגיש לתנאי ההתחלה ומאוד מורכב. אבל אין פה שום דבר מיוחד. זה, אם היה לי מחשב מספיק חזק, וכן, מערכת זיכרון מספיק גדול, וכל מה שאני צריך, יכולתי להגיד לך גם במערכת כאוטית כל מה שיקרה. זה רק שאלה טכנית, באופן עקרוני. שאלה מאוד קשה, טכנית, בסדר. אבל זה עדיין שאלה טכנית. זה עדיין gap. זאת אומרת, זה עדיין God of the gap. אני לא יודע לחשב, לכן יש אלוקים. זה שאני לא יודע לחשב, בעוד 50 שנה יהיה מחשב מספיק חזק שכן ידע לחשב. כבר היום עושים חישוב על מערכות אקלים שלטווחים יותר ארוכים ממה שהיה פעם, כי יש לנו מחשבים יותר חזקים, חוץ מהידע. יש גם ידע יותר, אבל חוץ מזה יש לנו כוח חישוב יותר חזק. כל הלורנץ, כן, עם הכאוס במזג האוויר, זה התחיל על ידי לורנץ. וכל הסיפור הזה של לורנץ בעצם התחיל על ידי זה שהתחילו לעשות חישובים במחשב. כך התחיל בעצם כל סיפור הכאוס. כי אפשר היה להתחיל לעשות חישובים, עד אז אי אפשר היה לעשות כלום. וככל שהמחשבים משתפרים, אז אנחנו יותר ויותר מפזרים את הערפל של הכאוס, כמובן שהמחשבים צריכים להשתפר פי שניים כדי להרוויח צעד אחד בכאוס, כך שאנחנו כנראה לא יודע עד כמה נשיג את התהליך הזה. שנספר את המחשבים. אבל זה עדיין רק טענה טכנית, אין פה שום דבר מהותי.
אבל התזה הבסיסית שלך שתמיד אמרה שיש מי הוא האחראי לכל מה שקורה, זה בעצם גאפ.
לא, זהו, אני, בדיוק לשם אני חותר. אז הטענה, לכאורה מה שאמרתי כאן, זה שהטיעון שכפי שהצגתי אותו עכשיו, הוא בעצם גם God of Gaps. כי בעצם אני בונה את קיומו של אלוקים על איזושהי לקונה בידע המדעי. אז מה הרווחתי? אני אמרתי, אני מסתייג מסוג כזה של טיעונים, אני אחזור לנקודה הזאת בהמשך, כשאני, אחרי שאני אדבר על האבולוציה, אבל אני אעיר על זה משהו כאן. תראו, יש איזושהי נטייה גם של אתאיסטים וגם של מאמינים, בריאתנים, לא יודע איך לקרוא לזה, להשתמש, לשאת את שמו של המדע לשווא. למדע יש איזושהי הילה, כן, מעוררת הערצה, אנחנו מעריכים אותו על הישגיו, משהו נאמר תחת הכותרת מדע, מקבל מיד איזשהו יחס מאוד מאוד מכבד. ולכן יש איזושהי נטייה גם של תועמלנים דתיים וגם של תועמלנים אתאיסטיים להשתמש תמיד במדע. כאן אני רוצה לסייג את זה, אני לא אוהב את הנטייה הזאת ואני מקווה שלא לקיתי בה יותר מדי. אני רוצה לסייג את מה שאמרתי קודם, אני לא באמת צריך את החוק השני כדי להוכיח את קיומו של אלוקים בטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, החוק השני של התרמודינמיקה, כן, המושגי האנטרופיה. אני השתמשתי במושג האנטרופיה לא בשביל להרוויח את החוק השני של התרמודינמיקה, אלא כדי להגדיר באופן יותר מדויק מה זאת מורכבות. זה הכל, אני בסך הכל משתמש בזה כהגדרה. אני לא משתמש בתוצאה מדעית כלשהי במהלך הטיעון שלי. אני משתמש במושג כיוון ששם הוא מוגדר היטב. אז אני מעדיף להשתמש בהגדרה המדעית, שאז כבר אי אפשר להגיד שמורכבות היא בעיני המתבונן. אני אגיד יותר מזה. מה זה החוק השני של התרמודינמיקה? החוק השני של התרמודינמיקה הוא למעשה לא באמת חוק מדעי. הוא חוק מתמטי, הוא חוק סטטיסטי. הוא חוק שאומר שאם אתה עוקב אחרי מערכת, אתה תמצא אותה בדרך כלל במצבים שיש להם הסתברות גבוהה יותר. זה הכל. אמירה מהסוג הזה זאת אמירה מתמטית, זאת לא אמירה פיזיקלית, זאת לא תוצאה של תצפית. מה שיפה זה שבמכניקה סטטיסטית מראים שמה שנתפס כחוק מדעי, מה שנקרא חוק השני של התרמודינמיקה, בתרגום למכניקה סטטיסטית, מה שעשיתי קודם עם הגז האידיאלי, זה רק דוגמה לזה, מראים לנו שבעצם זו תופעה מתמטית, וזה לא חוק מדעי. עכשיו, בתופעה מתמטית כן לגיטימי להשתמש להוכיח את קיומו של אלוקים. כשקורה משהו בהסתברות נמוכה, זה טיעון שהוא לא God of Gaps. בגלל שפה אני אומר, תראה, אם ההסתברות היא נמוכה שזה יקרה לבד, אחד מינוס ההסתברות הזאת, זה ההסתברות שזה לא קרה לבד. זה לא טיעון של God of Gaps, זה טיעון הגיוני למאדרים. וכשמשתמשים במינוח, החוק השני של התרמודינמיקה אוסר עליית סדר ספונטנית במערכת, כן? סתם ככה בלי שמישהו מעורב במערכת, הסדר לא יעלה, אלא רק ירד. דיברנו על זה בפעם הקודמת. אז זה בעצם ניסוח מדעי של החוק ההסתברותי או הסטטיסטי הזה. זה אין פה שום, אין פה באמת שימוש במדע. לכן אני חושב שזה לא God of Gaps, ואני עוד אגיע לנקודה הזאת בהמשך. אבל אני אחזק עוד יותר את מה שאני אומר עכשיו. יש כל מיני טענות שעולות בהקשר של הדיון הזה, שבעצם, נגיד, היווצרות של חיים, או של עולם מורכב, בפרט של חיים, חיים זה דבר עם אנטרופיה מאוד נמוכה, מאוד מסודר, מאוד מורכב, לא באמת סותרת את החוק השני של התרמודינמיקה. למה? כי תחשבו למשל, כשאני חוצב אבנים במחצבה, ומשתמש בהן כדי לבנות בית או עיר, אוקיי? אז כשבניתי את העיר, יצרתי בעצם מקום שיש בו איזשהו סדר, מורכבות, מתאם, כן, משהו עם אנטרופיה נמוכה. זה לא סביבה טבעית, זה לא סביבה שאין בה יד מכוונת. יש פה משהו שבן אדם ייצר, כן, משהו שמקבל טומאה. דבר שמקבל טומאה זה דבר שהוא מעשה ידי האדם. טבע, דבר טבעי לא מקבל טומאה. אז כאילו האנטרופיה ירדה. אבל מצד שני, הבלגן במחצבה עלה. זאת אומרת, שאני ארגנתי את הסדר בתוך הבלגן, הסדר נוצר במקום מסוים על חשבון בלגן במקום אחר. והטענה היא שהחוק השני של התרמודינמיקה אומר, שכשאני לוקח את כלל המערכת, כן, כי במקרה הזה זה היקום כולו, אז סך הכל האנטרופיה לא יקטן סתם, אלא אם כן משהו מעורב. אבל מי אמר שסך כל האנטרופיה של העולם באמת קטן? יכול להיות שהאנטרופיה התנקזה לאזורים מסוימים, אך שיש מקומות או, 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 או אזורים שבהם האנטרופיה היא נמוכה, איפה שיש בני אדם, בתים, מכוניות, כן, דברים שהם מתוכננים ומורכבים, ומסביב השימוש, אנחנו היום בעידן כן, הפגיעה באקלים והאקולוגיה, יודעים שזה בא על חשבון הסביבה, זה בא על חשבון הבלגן שנוצר מסביב, וזה החוק השני של התרמודינמיקה. זה בעצם אומר שסך כל האנטרופיה לא יכול לקטון, אז אם אתה עושה סדר במקום אחד, זה תמיד בא על חשבון המקומות האחרים, ואגב, מכאן אזהרה לכל הלוחמים למען האקולוגיה, שיש מגבלה מסוימת של, על המלחמה הזאת. כי בסופו של דבר, החוק השני של התרמודינמיקה אי אפשר לברוח ממנו. אם אתה רוצה להגדיל את הסדר פה, זה יהיה על חשבון דברים אחרים, אי אפשר בלי לפגוע בעולם. זאת אומרת, אז כמובן, אפשר לנסות לפגוע פחות וכולי, אבל תמיד כשאתה משתמש במשהו, זה בא על חשבון בלגן במקום אחר. כן, כשמסתכלים על זה במבט של פיזיקאים על מערכת, אז רואים שהמלחמה הזאת היא די מוגבלת באפשרויותיה. טוב, אבל כמובן הם מדברים לא על העולם כולו, לא על היקום כולו, אלא יותר על הפלנטה שלנו, ואז יכול להיות שאני יכול לפגוע בפלנטות אחרות, כדי להרוויח את הסדר בפלנטה שלנו, וזה יהיה יותר טוב מאשר לפגוע בפלנטה שלנו. אפשר לכוון את איי האנטרופיה למקומות שלא יזיקו לנו. אז בהסתכלות הזאת, זה מאיר באור מאוד מעניין את הדיון הזה על האקולוגיה, אבל אני לא אכנס לזה כאן. בכל מקרה, מה שאני רוצה לומר, זה שאם אני מסתכל במבט המדעי נטו, אני אומר, בוא נראה איך זה מסתדר עם החוק השני של התרמודינמיקה, אני יכול למצוא הסברים מדעיים. על זה לא תהיה תפארתי, על הדרך הזאת. מכאן אני לא הוכיח את קיומו של אלוקים, כי האנטרופיה סך הכל בעולם יכול להיות שהיא באמת לא קטנה. היא רק התנקזה לאזורים מסוימים על חשבון אזורים אחרים. אז עם החוק השני אני מסתדר. אבל אני לא משתמש באמת בחוק השני, אני שואל מה באמת לדעתכם הסבירות שיקרה דבר כזה בלי יד מכוונת? שאלה פילוסופית, בלי קשר לידע מדעי ולתרמודינמיקה ולדברים אחרים. אני אומר שהסבירות לזה מאוד נמוכה. אני לא מדבר על הסתברות דווקא, אני מדבר על סבירות. זאת אומרת שזה שאנטרופיה זורמת לאזורים מסוימים וכך נוצרים פתאום חיים ותופעות מאוד מאוד מורכבות, אולי לא סותר את מאזן האנטרופיה הכללי בעולם, אבל הוא כן סותר את ההיגיון. או במילים אחרות, אם אתם זוכרים את השדון של מקסואל שדיברתי עליו בפעם הקודמת, השדון של מקסואל זה זה שישב שם באמצע החלל של הגז, ופתח את הדלת רק לחלקיקים שזורמים מימין שמאלה. ותמיד שבא חלקיק משמאל הוא סגר לו את הדלת ולא נתן לו להיכנס. אז בסוף בסוף כל החלקיקים היו מרוכזים בצד השמאלי של המיכל. אז נוצר פה סדר בעצם, ולא היה שום מעורבות מבחוץ, כי אני מסתכל על המערכת כמערכת פלוס שדון. אוקיי? אז איך קרה, איך קרתה ההגדלה של הסדר בלי מעורבות מבחוץ? אז אמרתי שהמידע שמשוקע בשדון, הוא בעצם הפר את מאזן האנטרופיה. או במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, זה שאם הגז מקבל איזשהו נכנס לאיזשהו מצב מסודר יותר, היה שם שדון שעשה את זה. עכשיו, אתם יכולים גם שם להגיד, כן?
אבל כן סביר שמורכבות מינימלית, שבמינימלית יעשה שלא על ידי גורם כלשהו?
מה, לא הבנתי?
אני אומר, אז כן, האם כן סביר שמורכבות מינימלית תעשה על ידי יד מכוונת? לא על ידי יד מכוונת, מורכבות מינימלית.
אז אני אומר, אם המורכבות היא קטנה, אז הסיכוי לזה יותר גדול. עכשיו, האם זה סביר או לא סביר, זה בעיני המתבונן. אבל אם המורכבות, תגיד, מה הסיכוי שיצא לך שלוש פעמים שיש בקוביה? רצוף. הוא קטן, אבל זה יכול לקרות, נכון? אבל מה הסיכוי שיצא לך 100 פעמים שיש בקוביה? מאוד מאוד קטן, גם יכול לקרות, אבל מאוד מאוד קטן. עכשיו, האם זה יקרה או לא יקרה, זה תלוי בשאלה כמה פעמים הטלת את הקובייה. אם הטלת את זה המון פעמים, אז גם 100 פעמים רצופות מתישהו יקרה לך. אבל אם הטלת מעט פעמים, אז שלוש פעמים רצופות יכול לקרות, אבל מאה פעמים רצופות זה לא סביר שיקרה, ולכן אם קרו, אם הקובייה הוטלה מאה פעמים, ומאה פעמים יצא לי שש, ואני צריך להחליט, האם זה קרה במקרה, או שהקובייה לא באמת מאוזנת, לא באמת הוגנת, אני אעדיף את האלטרנטיבה השנייה, נכון? למרות שהראשונה אפשרית, אבל הסיכוי יש לה מאוד קטן.
אז העניין הוא כזה, רמת המורכבות,
כאילו
מידת הסבירות משתנה בהתאם למידת המורכבות?
נכון. וכשיש מורכבות מאוד מאוד גדולה, הסיכוי הוא כבר כל כך קטן, שהטענה שזה קרה במקרה היא כבר לא הגיונית.
אוקיי, תודה.
אז הטענה שאני רוצה לומר בעצם, זה שכשאני מסתכל על עולם שבו העסק הזה איכשהו מתנהל, ופתאום נוצרים חיים, עזוב אותי מהחור של התרמודינמיקה, יכול להיות שיש לי הסבר מדעי לזה. אבל אתם לא רואים פה יד מכוונת? דבר כזה לא קורה. מי לקח את כל הדברים האלה והכניס אותם לאיזשהו מקום שבסופו של דבר במקום הזה נוצרו חיים? על חשבון האנטרופיה במקומות אחרים, בסדר. אוקיי, ועדיין, מי היה השדון של מקסואל שניתב את האנטרופיה למקום מסוים כדי שבו ייווצרו חיים על חשבון הבלגן במקומות אחרים? גם לזה צריך יד מכוונת. כדי לארגן את איי האנטרופיה בתוך המיכל הגדול שלנו, כן? במקרה הזה זה היקום כולו. לכן אני לא רוצה להיות שבוי של מינוח מדעי. אני לא רוצה לטעון שהחוק השני של הטרמודינמיקה מוכיח את קיומו של אלוקים. הוא לא. מה שאני רוצה להשתמש זה במושג אנטרופיה כדי להגדיר את המושג מורכבות, שלא יגידו לי שמורכבות זה בעיני המתבונן. ועכשיו אני שואל, האם ההיווצרות של דברים כל כך מורכבים, סביר בעיניכם שהיא קרתה לבד, בלי יד מכוונת. ואני חושב שלא. וכיוון שכך, אז המערכת הסגורה הזאת כביכול, שזה היקום שלנו, כנראה היא לא סגורה. יש פה יד מכוונת מבחוץ שהייתה מעורבת בתהליכים. היד הזאת נקראת אלוקים. זה בעצם המהלך. אז זה לא באמת, אני השתמשתי בחוק שלי של הטרמודינמיקה, רק כדי להגדיר את המושג מורכבות. אבל כל הדיונים, האם החוק השני כן מאפשר את זה או לא מאפשר את זה, אני חושב שהם לא נוגעים לגוף העניין. אני אגיד יותר מזה, אני חוזר ל-God of Gaps. הרי אם באמת ההשתלשלות של העולם, הרי האבולוציה ממשיכה, החיים ממשיכים להשתכלל. האם באמת ההתנהלות של האבולוציה סותרת את החוק השני של תרמודינמיקה? אם כן, אז יש סתירה בין הביולוגיה לפיזיקה, זאת בעיה מדעית פר אקסלנס, צריך לפתור אותה מדעית. אז אחד מהחוקים האלה לא נכון. אני לא רוצה לטעון שהחוקים האלה לא נכונים, להפך. אני משתמש בחוקים האלה כדי להוכיח משהו, אז אני מניח שהם כן נכונים. לכן, אם יש פה איזושהי בעיה עם החוק השני של התרמודינמיקה, זאת לא בעיה בפילוסופיה, זאת בעיה בפיזיקה. ובעיה בפיזיקה, פיזיקאים צריכים לפתור. אז שיעשו עוד מחקר וימצאו מה החוק שהוא כן נכון על המציאות שלנו, אם זה לא החוק הנכון. לכן, אני לא מנסה לטעון שהחוק הזה לא נכון. אני לא משתמש גם בחוק הזה, זה לא רלוונטי, אלוקים לא אמור לפתור לי בעיות מדעיות, אם יש לי בעיות מדעיות צריך לעשות עוד מחקר ולנסות לפתור אותם, או שנצליח או שלא, אבל זה לא, אלוקים לא משחק על המגרש הזה, הוא לא בא לפתור לנו בעיות מדעיות. לכן אני גם אעשה הבחנה גם בהמשך בין איך שהעולם מתנהל לבין איך שהעולם נוצר. איך שהעולם נוצר זה היה אירוע חד פעמי, שם גם נוצרו החוקים, ושם זאת שאלה שהיא לא כל כך שאלה מדעית איך זה קרה. המדע מתאר את מה שקורה משם והלאה. איך בדיוק הדבר הזה קרה, זאת לא שאלה מדעית. עוד פעם, אני לא מדבר דווקא על המפץ הגדול. מצידי, אם לפני המפץ הגדול היה מצב אחר שיצר אותו, אז אני מדבר על ההוא. מה יצר את כל הסיפור? לא מה מתנהל בתוכו. מה שמתנהל בתוכו זה עניינו של המדע. אבל מה המסגרת שבתוכה כל הסיפור הזה מתנהל, זאת לא שאלה מדעית. ולכן פה אני חושב שזה לא גאפ מדעי, אלא זה גאפ לוגי. ולכן אני חושב שהטיעון לטובת קיומו של אלוקים מכוח הגאפ הזה, הוא כן טיעון שאני מוכן להחזיק בו. עכשיו, אני רוצה לעבור לכמה איורים ראשוניים על הטיעון הזה, כדי להראות לכם שבעצם זה מאוד דומה במובנים מסוימים לטיעון הקוסמולוגי. לכן הקדמתי גם את הטיעון הקוסמולוגי.
טוב.
טענה ראשונה למשל, זה, כן, הרבה פעמים עולה בהקשר הזה, מי אמר שאתה הוכחת כך את קיומו של אלוקים? אולי מפלצת הספגטי המעופפת בראה את העולם? איך אתה מגיע מכאן לאלוקים? הטיעון הזה הוא חוסר הבנה, כמובן, כי הקדמתי כבר כמה פעמים דיברתי על זה, הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי מוכיח את קיומו של משהו שהוא אחראי לעולם המורכב שקיים כאן. מי זה המשהו הזה ואיך קוראים לו? מצידי תקרא לו ינקלה. קורא לו אלוקים, אבל זה לא מעניין, זה שם. לכן, אם אתה קורא לו מפלצת הספגטי המעופפת, אין לי שום בעיה עם זה, תקרא לו איך שאתה רוצה. כל עוד אנחנו מגיעים למסקנה שקיימת ישות שבראה את העולם הזה, שאחראית לקיומו של העולם הזה. ואם לזה אתה מסכים, והוויכוח שלנו רק איך לקרוא לה, אז מה אכפת לי? אבל הטיעון שאומר שיש משהו כזה, הוא לא טיעון שנפגע מטענת הנגד הזאת. היא לא אומרת כלום, נכון, זה לא אלוקים, זה בן דוד שלו שגם לא קראו אלוקים, כן, כמו שייקספיר. כן, מה זה מעניין? בסדר, אני אומר אמרתי שכל טיעון כזה בעצם מניח הגדרה מסוימת למושג אלוקים. ההגדרה למושג אלוקים זה לא אלוקים שנתן תורה בסיני, או ששופט אותנו ודן אותנו על מעשינו וכל מיני דברים כאלה, זה האלוקים הדתי. אליו נגיע בסוף המסלול, אני מקווה. אבל האלוקים שאני מדבר עליו כאן, זה אלוקים באיזשהו מובן פילוסופי, אבסטרקטי, מאוד מאוד מופשט, שלא נכנס לכל ההגדרות הדתיות. ישות שאחראית לקיומו של היקום המורכב שאנחנו מכירים כאן, כולל החיים שבתוכו וכולי, זה הכל. איך תקראו לישות הזאת, תקראו איך שאתם רוצים. לכן הערעור הזה זה פשוט חוסר הבנה.
הרב.
כן.
כאילו, שבראה את העולם או שמקיימת את העולם, שזה אותו דבר.
שבראה אותו, כי ברגע שהיא בראה אותו, אז היא גם מקיימת אותו. היא בראה אותו עם החוקים המסוימים האלה, והחוקים דואגים לזה שהוא יתקיים כפי שהוא, אבל לנקודה הזאת אני עוד אגיע.
הרב, כי אנחנו יכולים להגיד שהוא לא נברא עולם, ואז...
מה, לא הבנתי?
אז לא נוכל לדבר על בורא, נוכל לדבר על משהו אחר.
כן, זה אמרתי גם כן בטיעון הקוסמולוגי, זה בעצם טיעונים שחוזרים על עצמם, אני עוד אגיע גם לזה. הערעור השני שהוא בן דוד של הראשון, הוא אומר כן, אבל מי אמר שיש אחד, אולי הם ארבעה, או 17, או מינוס פאי, אני לא יודע, זאת אומרת, מי אמר ש... עוד פעם, זו אותה טעות, נכון, אז שיהיה ארבעה, מה אכפת לי? אני לא מדבר כרגע על שום מאפיין מסוים של הישות הזאת או הישויות האלה, אני רק טוען שחייב להיות משהו כזה שאחראי לקיומו של העולם המורכב שאנחנו מכירים. האם הוא אחד, ארבעה, מינוס פאי, או מספר קומפלקסי, אכפת לי. אני לא נכנס לעניין הזה. כל עוד אנחנו מסכימים שקיים משהו כזה או מה שהם כאלה. אפשר אחרי זה לטעון שיש את התאר של אוקם, ואם הוכחת שקיים אחד, למה להניח שקיימים שלושה? בסדר, לא אכפת לי, אני גם לא כל כך בטוח שיש הבדל בין אחד לבין שלושה, איך מגדירים מה זה אלוהים אחד ומה זה שלושה, יכול להיות שהשלושה ביחד, זה מה שאני קורא אלוהים, זה שיש לו שלושה חלקים, אז מה? לא ברור בכלל זה מוגדר, ההבדל בין אחד לבין שלושה. בסדר, שלושה שביחד יוצרים את העולם, השלושה הזאת, כן, מזכיר כבר ניסוחים נוצריים, כן? השלושה הזאת, זה בעצם מה שנקרא אלוהים. כן, האינקרנציה. מה אכפת לי? אני לא נכנס עכשיו למאפיינים שלו, לכן אני אומר, זה בעצם בן דוד של הערעור הקודם, וזה עלה גם בטיעון הקוסמולוגי, ואני אענה על זה באותה צורה. אני בעצם רוצה לטעון שאני לא אומר כלום על אותו אלוקים של קיומו הוכחתי, פרט לזה שהוא קיים. כן, אז כאלה שאומרים, אולי החוליה הראשונה בשרשרת זה חוקי הטבע, אולי הם יצרו את העולם, ועל זה אני שוב פעם אענה, כמו שכבר עניתי, מי יצר את חוקי הטבע, הם לא ישים. חוקי הטבע מתארים איך הטבע פועל, אז מה זה נקרא שחוקי הטבע יצרו את העולם? משהו שהוא לא יש, לא יכול ליצור כלום. מישהו שהוא יש, יכול ליצור דברים ולעשות את זה דרך או באמצעות חוקי טבע. חוקי הטבע מתארים את איך שהוא מתנהל, וחוקי הטבע הם לא ישים. ואם תגיד לי שהם ישים, אז אין לי בעיה, זה האלוהים שאותו הוכחתי, שאת קיומו הוכחתי. אמרתי, אני לא נכנס לשאלה מה טבעו של האלוהים הזה, פרט לזה שקיימת ישות כזאת, זה כל הסיפור.
לא הבנתי, הרב אמר שהוא מקובל עליו שיהיו גם שתי ישויות, או לא הבנתי מה הייתי
הרב
לגבי ישות אחת או כמה.
מה? אני לא שומע אותך, אתה נקטע.
אני לא הבנתי מה הייתה התייחסות של הרב, אלה שטוענים שמי אמר לך זה ישות אחת או לאיזה כמה ישויות. ברור.
אמרתי, אני לא, אף אחד לא אמר לי, אולי זה כמה.
כאילו, מקובל גם כמה, העיקר הוא שיש מישהו.
כן, אני לא נכנס למאפיינים של הישות שאת קיומה הוכחתי, זה בדיוק הנקודה. זה כבר עניינה של הדת או עניינם של אנשים אחרים, לא יודע מה. הטיעון הזה לא יכול להוביל אותי מעבר למה שאמרתי. שקיים משהו או מה שהם או מה שלא יהיה, שאחראי ליקום המורכב שבפניי. האם הוא אחד, ארבעה, האם הוא אינסופי, לא אינסופי, האם הוא נתן תורה, מה הוא רוצה מאיתנו, זה כל זה שאלות שלא נוגעות לטיעון הזה. זה טיעון אחר. צידי תקרא לו מפלצת הספגטי המעופפת והבדודה שלה. הם ביחד שיחקו בחול בבוקר ויצרו את העולם. בסדר, לא אכפת לי. אבל יש משהו, או מה שהם, שאחראים לקיומו של העולם הזה.
אוקיי. חלק מההגדרה זה שהוא בעל רצון?
נכון, אני חושב, עוד פעם, מה זה ההגדרה? אני חושב שלא סביר, זה כן נקודה חשובה, לא סביר שהישות הזאת זה משהו מכני. כי אם זה היה משהו מכני, אז בעצם יש מכונה שיצרה את העולם, ואני שוב פעם אשאל את עצמי מי יצר את המכונה. אבל עוד פעם, פה זה כבר באמת שאלה יותר עדינה, יש לי תחושה אינטואיטיבית חזקה בעניין הזה, כי בעצם מה זה אומר? שאם אתה אומר שזה דבר מכני, אז בסך הכל השאלה נסוגה צעד אחד אחורה, ואני נמצא באותה בעיה. אתה בעצם אומר לי שיש מנגנון מכני שיצר את העולם, אז המנגנון המכני הזה הוא חלק מאותו עולם שאני מדבר עליו. רק הוא הפאזה הקודמת, מה אכפת לי? אני מחפש משהו מסוג שונה, משהו שהוא מקבל החלטות, יש מאין, והוא עצמו לא צריך הסברים, כמו שאמרתי בדיון הקוסמולוגי, שיסבירו אותו, אוקיי? שיתחיל את השרשרת של הרגרסיה, כדי שהיא לא תהיה אינסופית. כל מה שדיברתי בדיון הקוסמולוגי, אני עכשיו חוסך לעצמי לחזור על זה פה. זה כל מה שאמרתי שם בעצם נכון גם כאן. Okay. הטענה היא שבעצם, כמו שאמרתי שם, האלטרנטיבה להנחה הזאת, זה שיש פה שרשרת אינסופית, רגרסיה אינסופית, וזה קשר. וכיוון שכך, חייב להיות איפשהו, באיזשהו מקום בשרשרת הזאת, חוליה שהיא תהיה חוליה ראשונה. שהיא לא צריכה לפניה חוליות קודמות שירכיבו אותה. אחרת זה שרשרת אינסופית, זה רגרסיה אינסופית. טיעון אחר מדבר על הנחת המבוקש. כן, אומרים פרחה אחרת, כן? אתה בעצם מניח את המבוקש, אתה אומר שלכל דבר מורכב צריך להיות מרכיב, אז בעצם במובלה הנחת את קיומו של אלוקים. שזה נכון, כמובן, כל טיעון לוגי מניח את המבוקש, דיברנו על זה כשדיברנו על הראייה האונתולוגית, אבל הנחת המבוקש זאת לא ההאשמה, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. הנחת המבוקש בסך הכל אומרת שהטיעון הזה הוא טיעון לוגי תקף. ועכשיו מה שאני צריך לשאול אותך, האם אתה מסכים של דבר מורכב, צריך להיות מרכיב. אם אתה לא מסכים, אז תגיד שאתה לא מסכים, מה אכפת לי הנחת המבוקש או לא. אם אתה מסכים להנחה הזאת, אז אתה גם צריך לקבל את המסקנה שאני מציע, יש אלוקים. אתה לא מסכים להנחה הזאת, אז בוא נתווכח עליה. אבל מה זה משנה הנחת המבוקש או לא הנחת המבוקש? עכשיו אני חושב שכל אחד מבין בהיגיון שלו, שדבר מורכב לא נוצר לבד, האנטרופיה, כן, החוק השני של התרמודינמיקה, כל מה שדיברתי קודם, אבל אם מישהו יגיד, אני לא מקבל את זה, אין לי מה להגיד לו, בסדר, אין לכי נעמי. אבל אני אומר שזה הרבה פעמים קורה בוויכוחים האלה, שכשהאתאיסטים נדחקים לפינה, אתה פתאום רואה שלאט לאט הם משילים מעצמם את כל העקרונות של חשיבה רציונלית. הם מוותרים על סיבתיות, הם מוותרים על הסתברות, הם מוותרים על... הכל הכל, רק כדי שלא יהיה אלוקים. אז מבחינתי, אם האימוץ של חשיבה רציונלית מוכיח, מוביל לטענה שאלוקים קיים, אני, I rest my case. ומי שרוצה לא להאמין באלוקים, צריך להיות אדם לא רציונלי. אם הוכחתי את זה, אני מסודר, אין לי בעיה. אני לא יכול להתווכח עם חוסר רציונליות, אני כן יכול להראות שלא להאמין באלוקים, זה אומר להיות לא רציונלי. זה מה שאני יכול להראות. אם מישהו אומר לי, תראה, אבל לא אכפת לי להיות לא רציונלי. בסדר, תהיה בריא. קצת מוזר כשהאמירות האלה באות מכיוון מישהו שמדבר בשם המדע והרציונליות, ומאשים את המאמינים בזה שהם חורגים מהרציונליות. ואז כדי לבסס את הרציונליות שלו, הוא אומר בעצם אולי עקרון הסיבתיות לא נכון, וההסתברות יכול להיות שזה קרה במקרה, למרות שאין סיכוי שזה יקרה במקרה, ופתאום הכל אפשרי, כל החשיבה הרציונלית נזרקת לפח, רק כדי לא להמיץ את קיומו של אלוקים. עכשיו כאן, זה מוביל אותי לפרחה הבאה. כי אותו אתאיסט יגיד לי, זה פרחות שכמעט בנויות אחת על השנייה. אותו אתאיסט עכשיו יגיד לי, כן, אבל האלטרנטיבה, אתה צודק שזה באמת בלתי סביר שהעולם הזה נוצר לבד, העולם המורכב הזה נוצר לבד, אבל האלטרנטיבה שיש אלוקים היא עוד פחות סבירה. תמיד שאתה בודק את האלטרנטיבה שלך, לא מספיק להראות שהיא לא סבירה. השאלה היא אם האלטרנטיבה השנייה היא יותר סבירה. כן, זאת אומרת, כמו שפרס תמיד שאל, מה האלטרנטיבה שלהם, כן, של הימין? התשובה הייתה, אין אלטרנטיבה, אבל אם אין אלטרנטיבה או האלטרנטיבה היא יותר גרועה, זה לא מה שאני אמור לאמץ את האלטרנטיבה הפחות גרועה שלך, כי גם היא גרועה, יכול להיות שלא צריך לעשות כלום. אז הרבה פעמים כשאנחנו מקבלים החלטות, מספיק, אנשים מראים לנו שהאופציה הזאת היא לא טובה או לא סבירה, ממילא אתה צריך לקבל את האופציה השנייה. אתה שוכח שצריך לבדוק האם האופציה השנייה משפרת את מצבך. ולכן הרבה אנשים מעלים בהקשר הזה את הפרחה, אתה צודק שבעצם לא סביר שהעולם הזה נוצר במקרה, אבל בעיניי גם לא סביר שיש אלוקים, עוד פחות סביר. ולכן אני מעדיף את האופציה הראשונה על פני השנייה. אבל זה שוב טעות, זו טעות גדולה. כי הרי אני לא אמרתי כלום על המושג אלוקים. אני עכשיו אנסח את זה אחרת, לא אם יש או אין אלוקים. האם העולם הזה נוצר לבד, מעצמו, באופן מקרי, או נוצר על ידי משהו? בוא לא נקרא לו אלוקים, כי זה מטה את השיח. בסדר? האם הוא נוצר מעצמו או לא נוצר מעצמו? עכשיו, כאן זה שתי אפשרויות. אם ההסתברות של הראשונה זה פי, ההסתברות של השנייה זה אחד מינוס פי. אין עוד אפשרות שלישית, או שמשהו יצר אותו, או שלא יצר אותו כלום, נכון? אין אפשרות שלישית. עכשיו, אני לא יודע להעריך את ההסתברות לקיומו של אלוקים, אבל אני כן יכול להעריך מה הסבירות לזה, לא הסתברות, אבל סבירות לזה, שעולם כל כך מורכב נוצר באופן ספונטני, מאוד קטן. ממילא הסיכוי לקיומו של אלוקים הוא אחד מינוס הדבר הקטן הזה. זה כמעט...
הרב, אבל הוא אתאיסט, הוא מודה שהעולם נוצר? כי הוא יכול לטעון שהרב יוכיח שהעולם נוצר, אבל העולם לא נוצר.
זה דיברתי כבר, דיברתי גם בטיעון הקוסמולוגיה, יש את המפץ הגדול והרגרסיה האינסופית, אז הרבה דברים שעלו שם גם עולים כאן. אני לא אחזור על כולם, אני חוזר רק על הניואנסים שמתחדשים בטיעון הזה. הטענה בעצם...
אני בא להגיד שהוא יכול להגיד שהוא מאמין בכל החוקים, רק הוא אומר שהוא אף פעם לא נברא, הוא תמיד היה קיים, טוב.
אני מבין, אז
הזכרתי
את זה קצת בטיעון הקוסמולוגי, ואני עוד אגיע לזה גם כאן.
אני אשאל...
בהמשך.
אותו דבר שאלתי פעם, שני דברים. אחד, האם זה דומה ל-anthropic principle, ושנית, הפיזיקאים אומרים את המולטיברס. יש עוד אפשרויות. זה תלוי באדם. קראתי ספרים, שהסיכוי לאלוקים הוא כל כך חלוש שאני מוכן לקבל את המולטיברס. זה יותר סביר. ולך להתווכח. מה יותר סביר, פחות סביר.
אז אני לטיעונים של המולטיברס ועיקרון האנתרופי אני אגיע. אני אגיע אחרי שאנחנו נדבר על אבולוציה. ואני אראה שם למה לדעתי זה שטויות. אבל לאט לאט, כי אני צריך פה עוד כמה שלבים בדרך.
כן, אבל רק שנייה, בעניין הטיעון הזה שחוזרים עליו מאז ומתמיד, שעון שיתפרק, תכניס את כל החלקים ותנער אותו שעה שלמה, 10 שעות, ופתאום יתחבר ויתחיל לעבוד.
זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, הטיעון של...
הטיעון הזה המשוצף. יש לו שתי בעיות לטיעון הזה. Okay. קודם כל, לא מדובר שתעמוד 10 דקות ותנער אותו 10 שעות. מדובר שאתה תנער אותו 70 מיליון שנה. ואז יכול להיות שכן יקרה משהו. דבר שני, מה הנחת העבודה פה? שעל ידי הניעור הזה פתאום נהיה מושלם. מה, איזה מושלם? נוצר מצב שאנחנו קוראים לו, ארצנו היא לא מושלמת, העולם הזה לא מושלם, יש 1,000 באגים, נוצר איזושהי סיטואציה שבעינינו זה נראה מושלם, כי אנחנו חיים את זה, נולדנו לתוך זה. אבל מי אמר?
אתם מגיעים לטיעונים שאני אגיע אליהם בפירוט רב בהמשך. אני אתייחס לכל הדברים האלה, אני רק צריך עוד קצת תשתית לבנות לפניכם, בסדר? אני מבטיח שאני אתייחס לכל הטיעונים האלה.
טוב.
אפשר גם למצוא את זה בספר, אז יש גיבוי להבטחה הזאת.
בספר.
טוב, בכל אופן, אני אגיע לזה, זה שאלות שבהחלט עולות בהקשר הזה, אבל אני רוצה בשלב שאני אגיע. בעצם הטענה היא מה שבעצם שרלוק הולמס כן אומר בחותם הארבעה, קונן דויל, אומר בחותם הארבעה כן, שרלוק אומר לווטסון, אחרי שאתה שולל את הבלתי אפשרי, מה שנשאר, כל כמה שהוא בלתי סביר, זה כנראה האפשרות הנכונה. אם יש לך שתי אפשרויות, ששתיהן נראות לך בלתי סבירות, אבל אחת מהן אתה יכול לחשב ולהראות את הסיכוי שלה, אז השנייה זה אחד פחות הסיכוי הזה. וברגע שיש לך שתי אפשרויות, או שמשהו יצר את זה, או ששום דבר לא יצר את זה, והטענה ששום דבר לא יצר את זה היא טענה לא סבירה, אז אחד מינוס הסיכוי של זה, זה הסיכוי שמשהו יצר את זה, זה הכל. להגיד שקיומו של אלוקים זה בלתי סביר בעיניי, ולכן אני מעדיף את הראשון, זה הנחת המבוקש בוטה. כן, אפרופו האתאיסטים שמאשימים תמיד את הבריאתנים בכשלים שלהם עצמם, שהם נופלים בהם הרבה יותר חזק. הם מניחים את המבוקש, הם בעצם מניחים שאלוקים הוא לא סביר, ולכן מאמצים טענה מאוד לא הגיונית. אל תניח את זה, כי אין לך שום נגישות לדעת את זה. לעומת זאת, היווצרות של דבר מורכב, זה משהו שיש למדע מה להגיד עליו, אני יכול להעריך את הסיכוי הזה. לא לחשב אותו ממש, זה מאוד מסובך, אבל להעריך שהדבר הזה מאוד מאוד לא סביר. ואם ככה זה האלטרנטיבה השנייה, זה אחד מינוס הסיכוי הזה. זה הדרך היותר נכונה לטפל בסבירות לקיומו של אלוקים, ולא ללכת ישר ולהגיד, לא, קיומו של אלוקים לא סביר, אז במילה, אני אמץ את הדרך השנייה, למה זה לא סביר? איך אתה יודע, פגשת אותו פעם? או לא, זה שלא פגשת אותו, זה אומר משהו, מה, על סמך מה אתה קובע את זה? פה יש חישוב הסתברותי, או סבירותי, זה נזר, לא, לא הסתברות ממש, אין פה מרחב מהוראות. אבל יש שיקולי סבירות שאנחנו יכולים ללמוד אותם מהניסיון שלנו, מההיגיון שלנו, לגבי קיומו של אלוקים, בעיניי זאת תוצאה, אחד מינוס פי, זה הסיכוי לקיומו של אלוקים. להניח מראש את הסיכוי לקיומו של אלוקים, זאת הנחת המבוקש בוטה. אז לכן אני חושב שגם הערעור הזה, הוא ערעור שלא מחזיק מים. אני רוצה להגיע, בספר פירטתי עוד כל מיני דברים כאלה, אבל אני רוצה להגיע לעוד, כן, עוד טענה. את זה אני עוד רוצה להספיק. יש פיזיקאי באוניברסיטת תל אביב, כן, אתאיסט לוחמני, בשם אליה לייבוביץ', כן, הוא הנכד של כמובן, והוא כתב כל מיני דברים בהקשר הזה, אני משתף איתכם איזה ציטוט מסוים.
לא נכד, בן.
בן, סליחה, נכון, כן. והוא כתב מאמר, אחד המאמרים שלו, שמדבר על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, והוא אומר ככה, החולשה העיקרית של רעיון המתכנן התבוני, הינה בכך שאי אפשר לראות בו הסבר כלשהו, לתופעה שאותה הוא מתיימר לבאר. את הטיעון המרכזי העומד בבסיסו אפשר להציג כדלקמן. אף אדם בר דעת לא יחשוב שהציורים המופלאים שצייר מיכלאנג'לו על תקרת הקפלה הסיסטינית נוצרו כתוצאה מתהליכים מקריים, ללא כוונה וללא אינטליגנציה. וכיוצא בזה לגבי מטוס ה-F-16, כן, זה הניסוח של פרד הויל. על אחת כמה וכמה שהסבר כזה מתחייב למערכות ביולוגיות בעולם שמורכבותן גדולה לאין שיעור, או האנטרופיה שלהם קטנה יותר. ואולם ההישג זה מבוסס על קל וחומר של שטות. הסברה שיצור תבוני תכנן את ה-F-16, מהווה אומנם הסבר מניח את הדעת לקיומה של מערכת מורכבת זו, משום שאנו יודעים על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, באופן בלתי תלוי בהכרתנו את המטוס עצמו. המחשבה שיד אדם תבוני יצרה את הקפלה הסיסטינית, יש בה כדי להסביר את הציורים, רק משום שיש בידינו ידיעה מוקדמת על קיומם של יצורים שיכולים לתכננו לבצע ציורים כאלה. לגבי עולם הטבע והיקום, אין לנו כל ידיעה מוקדמת על קיומה של תבונה שמסוגלת לתכננו. הסקה מקיומו של העולם המורכב והמופלא על מציאותו של מתכנן תבוני, איננה ביאור של התופעה, אלא תוצאה פסיכולוגית שלה. הוא בעצם אומר כך, שני דברים הוא אומר, הוא לא מרגיש פה שהוא אומר שני דברים שונים. דבר אחד הוא אומר, הדבר הזה הוא לא הסבר. אתה לוקח דבר שהוא מוכר לי ומובן לי, העולם, ומסביר אותו באמצעות משהו שלא מוכר לי ולא מובן לי שהמצאת אותו עד הור. אז באיזה מובן זה מהווה הסבר? תלי טניה בדלו טניה, כן, בלשון הגמרא. כן, אתה תולה דבר שמצאנו אותו במפורש בברייתא, במשהו שאין לו שום מקור. זה לא יכול להיחשב הסבר. הסבר זה לייצר, להסביר משהו לא מובן באמצעות משהו שהוא כן מובן. אבל להסביר את העולם שלנו, שהוא בסך הכל מוכר לנו ומובן לנו, באמצעות אלוקים שלא מוכר לנו ולא מובן לנו, זה לא הסבר. זה א'. ב' הוא אומר שההסברים מהסוג הזה הם מהווים הסבר במקום שבו אני יודע על קיומו של אלוקים באופן בלתי תלוי. למשל, כשאני רואה מטוס, ואני יודע שיש מהנדסי מטוסים בעולם, אז אני אומר, המטוס הזה כנראה לא נוצר מעצמו, היה מהנדס שיצר אותו. או יש לי ציירים בעולם, אז הציורים בפרסקו של הקפלה הסיסטינית נוצרו כנראה על ידי צייר, ולא מעצמם. אבל זה הכל בגלל שאני יודע על קיומם של ציירים ושל מהנדסי מטוסים באופן בלתי תלוי. ואז אני בעצם, המשך של מה שהוא אמר קודם, אז בעצם אני מסביר באמצעות משהו שהוא באמת מובן ומוכר לי. לכן זה יכול להיחשב הסבר. אבל להסביר את העולם באמצעות אלוקים זה לא הסבר. עכשיו יש לו פה שתי טעויות. שתי הטענות שלו הן בעצם שתי טעויות גדולות. זה סתם טעות, זה אפילו לא עניין שאפשר להתווכח עליו, זה פשוט טעה. הטעות הראשונה שלו, שהיא חוזרת הרבה באירועים האלה, זה שאנשים אומרים, הדבר הזה הוא לא הסבר, כי אתה לוקח משהו שמובן, מוכר, מובן, העולם, מסביר אותו עם משהו שהוא לא מוכר, שאתה ממציא אותו עד הוק, רק בשביל להסביר את זה. אז א', הטענה שלי זה שהטיעון הפיזיקו-תיאולוגי לא מתיימר להוות הסבר. אני לא בא להסביר את העולם, אני מוכיח את קיומו של אלוקים. נכון, זה לא הסבר, זה לא הופך את העולם ליותר מובן, אבל עדיין אתה מסכים שדבר מורכב לא נוצר מעצמו, זה תוכחה לזה שיש משהו שיצר אותו. אני מוכיח טענה, אני לא מסביר. קיומו של העולם זה לא הטענה שאותה אני בא להסביר. זאת הנחה של טיעון שבא להוכיח את המסקנה שיש אלוקים. המסקנה שיש אלוקים אין מטרתה להסביר את ההנחה. הפוך, ההנחה היא הנחה שתפקידה להוכיח את נכונותה של המסקנה. פשוט לא מבין נכון את משמעותו של הטיעון. הטיעון לא בא להסביר את העולם. הוא בא להוכיח את קיומו של אלוקים. אם זה מסביר לך או לא מסביר לך, זה בעיה שלך, זה לא מעניין אותי. השאלה אם הטיעון הוא נכון או לא נכון. האם יש אפשרות שהעולם הזה נוצר בלי יוצר, במקרה. הסתברות מאוד נמוכה. הסימן שיש יוצר, נקודה. אם זה נותן לך הסבר או לא נותן לך הסבר, מה זה מעניין? קחו דוגמה, כן, חזרזיר, הדוגמה החביבה עליי, הוא הדוב, הולך על חוף הים, והוא רואה שם טביעות רגליים. בסדר? זאת אומרת, וואלה, מישהו פה כנראה דרך על החול, והניח את טביעות הרגליים שלו, ואז הוא מניח שהיה שם איזשהו פיל נפיל, או לא יודע בדיוק מה, איזה מהיצורים הבדיוניים שהוא ממציא שם, איזשהו יצור שהיה שם, וכנראה הוא טבע את טביעות הרגליים האלה. האם זה הסבר לטביעות הרגליים? אפשר להגיד שכן, אפשר להגיד שלא, כי היצור ההוא, אנחנו לא מכירים אותו, המצאנו אותו עד הוק, כדי להסביר את טביעות הרגליים. האם זה אומר שהאלטרנטיבה של טביעות הרגליים האלה נוצרו בלי היצור ההוא היא יותר הגיונית? מה פתאום? אם יש טביעות רגליים, כנראה שמישהו עבר פה. אני לא יודע מי זה ואיך הוא נראה, כלום אני לא יודע, אבל אני כן יכול להסיק שמישהו עבר פה. למרות שזה לא, אולי אם אתה תרצה להגיד שזה לא מסביר, לא מסביר, מה אכפת לי? אני חושב שגם יש בזה מימד הסברי, אבל לא משנה כרגע, אז לא מסביר, כי היצור ההוא, אני לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, אז אני לא מוכן לקרוא לזה הסבר, אל תקרא לזה הסבר. אני שואל אם היצור הזה קיים, לא אם הוא מסביר לך את טביעות הרגליים. התשובה היא כן, כי טביעות רגליים לא נוצרות בלי מישהו שטובע אותן. לכן זה סתם חוסר הבנה.
כשאתה אומר מסביר את העולם, אתה מתכוון לנותן לנו מידע על הטבע של העולם?
זה כנראה מה שהוא מתכוון. אני לא מתכוון לזה. עוד רגע אני אסביר, אני אסביר את זה יותר. אסביר במובן המלא. הנקודה השנייה שבה הוא טועה, זה שהוא מתעלם מזה, וכאיש מדע זה עוד יותר מפתיע, הוא מתעלם מזה שבעולם המדעי יש שני סוגי הסברים. הוא מניח שהסבר פירושו תמיד מה שנקרא העמדה על המוכר, רדוקציה למוכר, כן? אתה לוקח משהו לא מובן, מסביר אותו באמצעות עקרונות שהם כן מוכרים ומובנים, אז מצאת הסבר. זה מה שנקרא הסבר, כך בדרך כלל תשאלו בן אדם, מה זה נקרא להסביר משהו? משהו שאני לא מבין, אם מישהו מגיע עם עקרונות שהם מוכרים ומובנים לי, ומשתמש בהם כדי להסביר את התופעה הלא מובנת, זה מה שנקרא הסבר. אבל צריך לשים לב, בתחנות המרכזיות של המדע, ההסבר הוא בכיוון הפוך. כאשר למשל, ניוטון מצא את חוק הגרביטציה. אז למעשה הוא לקח אוסף תופעות שאנחנו את כולם הכרנו והבנו היטב, גופים מפלים לכדור הארץ, גאות ושפל, יש מסלולי הכוכבים, הן תופעות שמוכרות לנו, והוא המציא תיאוריה, חוק גרביטציה, כוח גרביטציה, שמסבירה את כל התופעות האלה. זה הסבר לפי אליה ליבוביץ' שלו. אתה לוקח משהו שאתה המצאת אותו, אף אחד לא ראה אותו אף פעם, את כוח הגרביטציה, ואתה מסביר באמצעותו את התופעות של משיכה של גופים. זה הסבר או לא הסבר? התשובה היא כן. יש שני סוגי הסבר בעולם המדעי. יש הסבר שהוא העמדה על המוכר, והסבר שהוא העמדה על הלא מוכר. שני סוגי הסבר. אפשר לקשור את זה למה שתומס קון, כן, פילוסוף וסוציולוג של המדע, חילק בין שני סוגי תקופות בתהליך המדעי. יש תקופה של מדע נורמלי, מדע סטנדרטי, ויש תקופה של משבר פרדיגמטי, ויש תקופה של משבר, משבר פרדיגמטי. מה זה אומר? נגיד שיש לנו תיאוריה שעובדת טוב, והיא מצליחה להסביר את כל התופעות, הכל בסדר. לאט לאט מצטברות, אבל תופעות שאותן התיאוריה לא מצליחה להסביר. תופעה אחת, לא משנה, היא מסבירה 1,000 תופעות אחרות, אז היא כנראה חזקה, אז פה אולי לא הבנתי משהו. תופעה שנייה היא לא מצליחה להסביר. שלישית, כשאני מגיע ל-50 תופעות שהיא לא מצליחה להסביר, נוצר משבר. לא תופעה 50, לא משנה, משהו. סף קריטי כלשהו. נוצר משבר. מה קורה שם? אנחנו מבינים שהתיאוריה הידועה והמוכרת שבה אנחנו משתמשים, כנראה צריך להחליף אותה. כנראה היא לא עובדת. מה אנחנו עושים? מחפשים פרדיגמה תחליפית. פרדיגמה אחרת, תיאוריה אחרת. שתסביר לי את העובדות כולל ה-50 האלה, שהפרדיגמה הקודמת לא הצליחה להסביר. זה, בתקופת משבר אנחנו מחליפים פרדיגמה, לא משתמשים בפרדיגמה הקיימת כדי להסביר את התופעות, אלא צריכים להחליף פרדיגמה כדי להסביר את התופעות. מה זה החלפת פרדיגמה? החלפת פרדיגמה זה הסבר באמצעות העמדה על הלא מוכר. אני ממציא פרדיגמה חדשה, שכוללת ישים תיאורטיים ועקרונות והכל, כולם המצאתי. ומה היתרון שלהם? שהם מסבירים את התופעות המוכרות לי. באיזה מובן הם מסבירים את התופעות האלה? אז דיברו על זה, מה שהמפל דיבר על הסכמה הדדוקטיבית נומולוגית, זאת אומרת, הסבר מדעי מהסוג הזה, זה הסבר שאם אתה רואה אותו בתור כלל, המקרים הפרטיים הם דוגמאות של הכלל הזה. ניתן לגזור אותם בדדוקציה מהכלל הזה. אם זה כך, אז הכלל הזה יכול להוות הסבר. למרות שהוא מומצא, ואנחנו לא מכירים אותו, ואנחנו לא יודעים עליו בשום צורה בלתי תלויה, אלא רק מתוך העובדות. בכל מצב של משבר פרדיגמה, בכל מצב שהמדע מתקדם, ומבין שתיאוריה קיימת לא נכונה, ומחליף אותה בתיאוריה חדשה, בכל מצב כזה, זה תמיד הסבר שהוא המדע הלא מוכר. כשגילו את תורת הקוונטים, כשגילו את האלקטרומגנטיות, כשגילו את הגרביטציה, כל צעד משמעותי בתולדות המדע, זה צעד של המדע הלא מוכר. העמדה על המוכר זה לקחת תיאוריה קיימת ולהסביר באמצעותה תופעה שאותה פגשת. אבל זה לא תגלית חיים. כי התיאוריה הייתה ונשארה נכונה, אני משתמש בה כדי להסביר עובדה כזו או אחרת. אבל מתי אני מחליף תיאוריה? מתי אני מגלה את התיאוריה שאחרי זה הדורות הבאים ישתמשו בה? זה תמיד צעד של העמדה על הלא מוכר. לכן, אם הייתי מגלה כל מיני ציורים ולא הייתי יודע על קיומם של ציירים, אני הייתי משער שישנם ציירים, גם בלי שאני יודע על קיומם של ציירים, כי ציור מורכב לא נוצר לבד, בגלל הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. ולכן אני משער שקיים יצור כלשהו, ודע איך הוא נראה, ומה בדיוק הכישרונות שצריך בשביל זה, אני לא יודע להגיד עליו כלום, אבל אני כן יודע שזה לא קרה לבד. וזה נקרא המדע הלא מוכר. ועכשיו אני אמציא כביכול את המושג צייר, כדי להסביר את קיומם של הציורים, או אני אמציא את המושג מהנדס מטוסים כדי להסביר את קיומו של המטוס. פירמידות, כן, לא משנה, נכון? זה פשוט שטות מה שהוא אומר. ברור שאנחנו ממציאים הרבה פעמים דברים לא מוכרים כדי להסביר את הדברים המוכרים. כן, אני אקנח אולי כן, בסיפור שכבר בטח סיפרתי אותו בקשרים אחרים ודאי, אבל אולי גם פה, על הצייבת. כן, שהיה איזה בחור בישיבה אצלנו, כן, היום הוא דמות מוכרת, שהיה חולה בצהבת איזה חצי שנה, לא הגיע לישיבה, בגוש. ואיזה חבר משותף שלנו הלך לבקר אותו בבית חולים, הוא חזר, הוא סיפר לי ככה אחוז את הדמה, הוא סיפר לי, תשמע, אתה לא תאמין מה שהיה שם. הביאו איזה מחשפת אחת, איזה בחורה חרדית צעירה, עם איזה יונים, שמו לו על הפופיק יונים, הם מתו אחת אחרי השנייה, ומתברר שאחרי יומיים שלושה הוא חזר לישיבה. עברה לו הצהבת. טוב, מדהים. כן, מכירים את הסיפורים האלה על הצהבת, זה תופעות שהיו פעם מאוד חוצות. היום כבר אף אחד כמעט לא משתמש בזה, אגב, כי כנראה התברר שזה שטויות. אבל לא משנה, בכל אופן, חזרתי הביתה להורים שלי, סיפרתי להם, שמעו, לא תאמינו, כך וכך היה, צהבת, חצי שנה, לא חזר, שמו לו יונים, הם מתו, זאת אומרת, קרה שם משהו, והוא חזר. הם שאבו לו את הבילרובין מהדם, כן, ככה תמיד אומרים, תמיד הרפואה האלטרנטיבית וכל מיני יצורים כאלה, יש להם תמיד הסברים מכניסטיים, איך העסק הזה עובד. זה תמיד מצחיק אותי העניין הזה. קווי אנרגיה שעוברים מפה לשם וכל השטויות האלה, יכול להיות שיש להם אינטואיציה טובה, אבל תחסכו לי את ההסברים. ההסברים האלה זה איזשהו ניסיון, כאילו, לעשות מדעיזציה, כן, סיינטיפיקציה של התחום שלך. אז בלי הסברים, תגיד לי מה האינטואיציה שלך אומרת. עוד מקרה, אז אמרתי את זה להורים שלי, להורים שלי ספקו כפיים, אמרו מה עושים לו בישיבה החשוכה הזאת, דופקים לו את המוח, כן, זה הגוש. הם דופקים לו את המוח, איזה מין מאובנים שמרניים, איפה החשיבה המדעית, איפה הרציונליות. אז אמרתי להורים שלי, תראו, אני לא יודע, בעיניי רציונליות זה משהו אחר. זאת אומרת, אם מגיע מישהו שבעיניי הוא אדם אמין, ומספר לי על עובדה מסוימת, יש לי שתי אפשרויות, היא לא מסתדרת עם מה שאני יודע עד היום על העולם. יש לי שתי אפשרויות, להגיד לו שהוא מדבר שטויות, או לבדוק את תמונת העולם שלי ולהחליף פרדיגמה. עכשיו, אם הרציונליות הייתה לפי המודל שלכם, היום המדע שלנו היה במצב של אדם הראשון. כי מהאדם הראשון והלאה, כל פעם שהייתה מופיעה בפנינו עובדה חדשה, שלא מסתדרת עם הפרדיגמה הקיימת, אז היינו דוחים את העובדה. אל תבלבל אותי עם עובדות. היינו, זה לא יכול להיות, תהיה רציונלי, תצמד לפרדיגמה הקיימת. והיינו היום עם הפרדיגמות של אדם הראשון. מדע מתקדם באותם מקומות, שאתה, כשאתה רואה עובדות שסותרות את הפרדיגמה הקיימת, אתה אומר, אוקיי, אז כנראה הפרדיגמה הזאת, צריך לבדוק אותה מחדש. מה ההבדל בינך לבין אדם לא רציונלי? שאתה כאדם רציונלי צריך לחפש הסבר מדעי אלטרנטיבי. כי אתה כן חושב שיש מאחורי זה הסבר. אבל רציונליות אין פירושה להיצמד למה שאני יודע היום, ולא להיות מוכן לשמוע שום דבר אחר. זאת לא רציונליות. אני אומר, חשדנות בריאה זה טוב. גם לי יש חשדנות בריאה, נדמה לי, בהקשרים האלה. אבל על פניו להגיד שהדבר הזה לא יכול להיות, כי זה לא מסתדר לי, זה לא רציונליות, זה סתם שמרנות. ובעצם מה שאליה לייבוביץ' טוען כאן, זאת טענה שמרנית. זאת לא טענה רציונלית, טענה אנטי-רציונלית בעליל. רוצה להגיד, העולם נוצר במקרה, כי אני לא מכיר אף אחד אחר שיצר אותו. איך תכיר? כל פעם שאני מגלה לך שהוא קיים, אתה אומר, לא יכול להיות שהוא קיים, אז לכן אני לא מכיר אותו, ואם אני לא מכיר אותו, אז לא יכול להיות שהעובדות האלה מראות שהוא קיים. אז אתה לא יכול להכיר אותו. כל פעם שאני מביא לך טיעון שמראה שהוא קיים, ואומר, זה לא יכול להיות, כי אני חושב עכשיו שהוא לא קיים. בסדר, בשביל זה אני מביא לך טיעון, כדי לשכנע אותך שאתה טועה. הרציונליות של אליה לייבוביץ' זאת אותה רציונליות, כן, של ההורים שלי, בסיפור ההוא, וזאת ממש לא התייחסות רציונלית.
כן, אבל בתיאוריית המדעיות, ברגע שכמו שאמרנו שיש שזה סותר דברים אחרים, אז בשלב מסוים יורדים מהתיאוריה, אומרים היא לא נכונה. במסגרת הנושאים הדתיים, האמונה וכל זה, אם יש סתירה, אין בעיה, יש את המושג הפלפולי, מוצאים הסברים כאלה וכאלה שהם לא, שהמדע כבר מזמן היה פוסל אותם, אבל מסתדרים.
קודם כל, במדע יש פלפולים הרבה יותר גדולים מאשר בתיאולוגיה.
אבל עדיין יש מבחן המציאות, אם זה סותר, אז זה אף בסוף.
אני מציע לך לחפש מבחן מציאותי שיפרוך את תיאוריית האבולוציה. אם תמצא, תודיע לי. הרבה אנשים התיימרו שיש להם ולא עלתה בידם. אגב, לא בגלל שהאבולוציה לא נכונה, בגלל שהיא נכונה בהכרח, אי אפשר לפרוך אותה. כל הסבר שאתם מכירים את התיאוריה של עמוס זהבי, חוקר ישראלי, והוא טוען למה הטווס כל כך צבעוני ובולט, הרי זה נגד כל היגיון אבולוציוני. הוא בולט, כל טורף רואה אותו ומיד התנפל עליו. נכון. אז הוא אומר, לא, הטווס הוא מפגין את זה שהוא אדיש לכוח שלך, הנה תראה אני צבעוני ובולט ולא מפחד ממך. ואז הוא יפחיד את הטורפים, וגם יתאהבו בו כל הבנות, והוא יעמיד צאצאים, והכל יהיה נהדר. אתם מבינים שבאופן כזה אי אפשר לפרוח, לא בגלל שהוא לא צודק, זה אבי, אולי הוא כן צודק, אבל זה אומר שהתיאוריה הזאת לא ניתנת להפרחה. כי כל מה שתביא, אני תמיד אראה לך בהפך על הפך שהוא מועיל לשרידות, ולכן זה באמת כך. כי למה? כי אם הוא לא היה מועיל לשרידות, הוא לא היה כאן. שזה נכון, אני מסכים, אבל זה לא ניתן להפרחה. עכשיו, הפלפולים האלה לא נופלים מגדולי הפלפולים הדתיים. ההבדל היחידי זה שבעולם המדעי יש דברים, לא כולם, יש דברים שכן ניתנים להפרחה. אבולוציה לא, אבל יש דברים שניתנים להפרחה. בעולם התיאולוגי לא, ועל המדעיות של הטענה הפיזיקו-תיאולוגית, זה יהיה הנושא שבו אני אפתח את הפעם הבאה.
ולחילופין, נתקלתי לאחרונה בנושא ישן, אבל במקרה נתקלתי לאחרונה, מביא בן אדם את הנושא של הקשרות בבעלי חיים ובעופות. הוא אומר, הוא מביא את הסימנים של מפריס פרסה וקסקסים וכל העניינים האלה, והוא אומר, איך יכול להיות שלפני 3,000 שנה ידעו שרק הארבע העופות האלה יש להם את התכונות האלה, או רק לחמישה יונקים האלה וכו' וכו'. זה לכאורה הוכחה מוחצת. אז למה אנחנו אומרים שאנחנו צריכים להשתמש בסבירות? הנה הוכחה.
בדיוק הזה שיש יוצאי דופן ונכתב על זה הרבה.
אז זהו, שאני לא מבין בפיזיולוגיה. אז כן יש כן סתירות. אז הם סתם מדברים שטויות.
סתם מדברים שטויות זה שאלה של פרשנות. אבל יש על הגמל ועל השפן וכל הדברים אפילו שכתובים מפורש בתורה. לא רק על דברים שהתורה אומרת שלא קיימים. גם דברים שהתורה אומרת עליהם דברים פוזיטיביים, זה לא כך פשוט. לא בשפן, בארנבת ובגמל, שם יש כל מיני דברים שלא בדיוק מתאימים לתיאור של התורה, עניין של פרשנות, הוכחות לא הייתי מביא מכאן.
הבנתי. טוב.
אוקיי, אני... כן.
מה שאני הבנתי שהפרופסור הזה אומר, טוען, ההוכחה של, על קיומו של תייר, היא לא נובעת מהתיאור, לא נובעת מהתיאור, לא בגלל התיאור הוכחנו שיש תייר, ממילא, אם יש עולם, אז יש את התייר של העולם. הוא אומר משהו אחר, הוא אומר שהוכחנו שיש, הוכחנו את התיאור, התייר, הוכחנו את התיאור מהתייר. ידענו קיומו של התייר, אז הוכחנו שהוא תיאר אותו. זאת אומרת, מה שהתחלנו מהתייר, לא התחלנו מהתיאור.
לא נכון.
כן, גם אותו דבר בהוכחה של העולם, מתחיל מהתייר.
למה?
זה מה שהוא פעיל לדעתי.
זה לא נכון. התחלנו מהציור, זה העולם, והגענו לצייר, מה זאת אומרת?
לא, בציור של הצייר, במציאות, ב-F16, ידענו על קיומו של F16, לכן אמרנו שיש מהנדס, או שידענו שיש מהנדסים, לכן אמרנו ש-F16 נעשה על גבי מהנדס. מה התחיל באמת?
אז אני טוען שזה לא שאלה שמה התחיל באמת. גם מי שלא יודע על קיומם של מהנדסי אווירונאוטיקה, פעם ראשונה שהוא יראה מטוס, הוא יגיד כנראה שיש יצורים שבנו אותו. השאלה עכשיו, אם אני...
אני לא יודע, זה נמתק, השאלה מה זה נמתק.
יכול להיות שאני ספציפית ידעתי על קיומם של מהנדסי אלקטרוניק, אווירונאוטיקה, לפני שראיתי מטוס, זה לא רלוונטי. כי אני אומר, אם בן אדם לא ידע על קיומם, גם הוא יסיק את המסקנה שהם קיימים מתוך ראיית המטוס. כן, זה לא משנה. מה משנה מה אני עברתי.
בן אדם רואה עץ, הוא אומר שזה לא עשה אותו, נגיד סתם עץ ביער, הוא יגיד, יכול להיות שיגיד זה לא בן אדם עשה אותו. אבל הוא אומר, רכב יגיד שבן אדם עשה אותו.
לא זוכר בן אדם, משהו. משהו. לא יודע בן אדם או לא בן אדם. אני לא אומר כלום על המשהו הזה. אני רק טוען שמשהו עשה אותו.
אוקיי.
עוד מישהו?
אפשר רק לשאול, אפשר רק שאלה אחת לגבי... אני יודע שזו שאלה ארוכה, ובטח הרב כתב על זה, אז אולי הרב יכול להפנות למה שהוא כתב על זה. איך הרב עונה לעצמו, את התשובה הכי ברורה לעצמו לגבי גיל העולם והסתירה עם המדע?
אני לא, אני בדרך כלל כשאני דן בשאלת גיל העולם, או בשאלות עובדתיות בכלל, אני דן בהם בכלים מדעיים, לא בכלים תיאולוגיים. אז אם מבחינה מדעית מאוד סביר שהעולם קיים 14.5 מיליארד שנה, אז ההנחה שלי שכנראה זאת האמת. עכשיו, איך זה מסתדר עם התיאורים המקראיים? יש 100,000 אפשרויות. לא יודע איזה מהם נכונה, וזה לא כך מעניין. יודע שיש כל כך הרבה אפשרויות, ואין לי דרך לברור ביניהם, אז לא כך מעניין. לא שהתורה מתחילה מאיזשהו אדם שהיה קיים לפני 6,000 שנה, איזושהי רמת התפתחות מסוימת, זה מה שהיא קוראת אדם הראשון, או שימי הבריאה, כל אחד מהם זה עידן שלם, או שאני לא יודע מה, כל אתה יודע, זה כבר דברים שנתחנו עד דק.
אוקיי, הבנתי, תודה.
שציר הזמן רץ ב... כן, אתם יודעים שמישהו אפילו עשה, ג'רלד שרודר נדמה לי, עשה איזשהו חישוב, שבתורת היחסות, כאשר במפץ הגדול, המסה של העולם הייתה מאוד מרוכזת. כל המסה של העולם הייתה בנקודה אחת. אז קצב זרימת הזמן משתנה מאוד מול מצב שבו העולם מפושט. ככל שצפיפות המסה בעולם קטנה יותר, הזמן זורם לאט יותר. עכשיו, כשאתה אומר שהעולם קיים 14.5 מיליארד שנה, זה בזמן אינטרינסי. כשאתה מתרגם את זה לזמן שלנו, הוא טען שמגיעים למשהו כמו 6,000 שנה. כי בתקופה שהעולם היה צפוף יותר, הזמן זרם מאוד מהר. אבל במונחי הזמן שלנו, זה כמה שניות. ולכן אני לא בטוח אגב שהוא צודק, כי אפילו התקופות ההיסטוריות שאותן אנחנו מכירים, ושם קצב זרימת הזמן לא היה שונה מהותית מהקצב היום, זה היה לפני 100,000 שנה, או מיליון שנה, שזה בדיחה אבולוציונית, בדיחה קוסמולוגית, כן? מיליון שנה זה כלום, זה רגע. אוקיי? במיליון שנה האחרונות קצב הזרימה של הזמן פחות או יותר הוא מה שאנחנו מכירים היום. לכן אני לא רואה איך הוא הגיע לך בחישוב שלו ל-6,000 שנה, אבל אני אומר, יש גם אופציה כזאת שעלתה, אני לא קראתי את זה, אז אני לא מכיר את הפרטים.
אבל...
אתה שומע?
אני רוצה לשאול, מקודם שקראנו את הטיעון, את הטענות של אליה לייבוביץ', אז השוות את הטענה השנייה ל... שגם במדע זה קורה, למשל ניוטון, שראה תופעות שאנחנו מכירים, ותלה את זה במושג חדש, כוח הגרביטציה. אבל ההשוואה קצת לא ברורה לי, בגלל שכוח הגרביטציה, הוא כן מכסה המון תופעות, והוא גם נותן הסבר על העולם. לעומת...
אלוקים לא נותן הסבר למה העולם קיים, כי אלוקים יצר אותו באופן הזה. מה ההבדל? בין למה גופים נמשכים? כי כוח הגרביטציה מושך אותם.
כן, אבל כוח הגרביטציה אנחנו
יכולים
ליישם אותו בדברים נוספים, אבל לעומת זאת,
אלוהים
פרט על זה אוקימתא.
זאת אומרת שהוא טענה מדעית שניתנת להפרחה בניסוי עתידי. אז זה חוזה מחזיר אותי לשאלה הקודמת של המדעיות של הטענה הזאת, אמרתי, אני אפתח בזה בפעם הבאה. אתה צודק, פה זה לא ניתן להפרחה. אני לא טוען שהטענה היא טענה מדעית. אני אסביר את זה בפעם הבאה.
תודה.
אוקיי.
משהו שבכלל, בכלל, בכלל לא לעניין הזה. מדברים, יש חייזרים, אין חייזרים. יכול להיות שהווירוס הזה, הקורונה, זה חייזר בעצם.
אבל איך אתה מגדיר חייזר? זה סתם שאלה של הגדרה. אם אתה מגדיר חייזר בתור DNA חסר גרעין, או מעטפת גרעין, אז יכול להיות שזה חייזר.
זה מסובך. טוב, אז נשכח מזה. טוב, תודה.
אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום.